ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף למד ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל משורה ראשונה בדף למד ח' עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים, ומופיע שם נושא סלש מבנה, צורת פפיון, בא להדגיש שני לשונות ברב. כללים, מתי לא שייך בישול נחרי. אנחנו גם מדגישים עם פס כפול, מימרות של רב, בעניין בישולי נחרי. בשיעור הקודם, עסקנו בדיוק באותו נושא, בישול נחרי, חיפשנו מקור, חשבנו שאולי יש רמז בפסוק, אבל בסופו של דבר הגמרא דחתה את זה ואמרה שבישול נחרי הוא אסור מדרבנן, וכל עיסוק עם פסוק זה רק אסמכתא בעלמא. הגמרא ממשיכה פה, אמר רב שמואל בר רב יצחק, אמר רב, כל הנאכל כמות שהוא חי ו בא גוי ובישל אותו, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. יש הרבה מאכלים, פירות, ירקות שאפשר לאכול אותם חי, והם טעימים ואכילים, ואותם פירות וירקות בא הגוי ומבשל אותו, וגם בתור מאכל מבושל הוא אכיל וטוב. אבל מאחר שהוא נאכל כמות שהוא חי, כלומר לא בישול, גם אם הגוי מבשל אותם, אין בו האיסור של בישולי אקום. בסורה מתנו הכי, מה שקראנו עכשיו זו גרסת הישיבה בסורה. בפרופטיטה מתנו הכי, אמר רב שמואל בר יצחק, אמר רב, כל שאינו נאכל על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. מאכלים שאומנם טעימים וכולם נהנים מהם, אבל הם לא חשובים, הם לא עולים על שולחן מלאכים. לא תמצאו, אני לא אתן דוגמאות, אבל מאכל מאוד עממי נקרא לזה, שאנשים חשובים, מלאכים, שרים, לא אוכלים אותם יחד עם הפת שלהם. אז בא, אם גוי הכין אותו בתור תבשיל, אין בו איסור בישול נחרי. מהי ביניהו? מה ההבדל בין שני הגרסאות האלו, שלפי גרסה אחת יהיה אסור אם גוי בישל אותו, לפי הגרסה השנייה לא? איקה ביניהו, דגים קטנים וארדי ודייסה. הדוגמאות האלו הם אינם נאכלים חי, כלומר הם חייבים בבישול. אז מצד זה יהיה אסור אם אתה גורס כלשנה ראשונה, כמו שלמדו בסורה, אם גוי יבשל אותם, הדגים קטנים או ארדי. רש"י מביא לשון לועזי, אז אנחנו נסתפק בזה שיש מאכל שנקראת ארדי ודייסה. אם הגוי יבשל אותם לפי לשנה הראשונה, יהיה אסור לאכול אותם מטעם בישול נחרי. אבל מצד שני, הדברים האלו לא נמצאים על שולחן מלאכים, ולכן אם אתה גורס כמו בפומבדיטה, לא יהיה בעיה אם הגוי בישל אותם. אמר רב אסי, אמר רב, דגים קטנים מלוכים אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים. על מה מדובר פה? הם דגים שישראל מלך אותם, ובתודות למליכה, בתוצאה מהמליכה, הם נהיו אכילים, ואחר כך בא גוי ומבשל אותם דגים מלוכים. התבשיל הזה אינו אסור משום בישולי עובדי כוכבים. תוספות, כך הוא מפרש, ונקרא קטע ביחד, דגים קטנים, מלוכים, אין בהם משום בישולי עובדי כוכבים, פירוש, אם בישלן עובד כוכבים אחרי שמלכן ישראל. שאו, כבר מותרים, כיוון שקודם בישולם היו נאכלים מחמת מלחם. אנחנו נמשיך בגמרא, באותו הקשר, אותם דגים קטנים מלוכים, אמר רב יוסף, אם צלען סומך ישראל עליהם משום עירובי תבשילין. אנחנו דילגנו שני מילים לפי גרסת תוספות. אם לקחו אותם דגים מלוכים וצלו אותם, הם ראויים לשמש כעירוב תבשילין, אותו הלכה שאומרת שצריכים להתחיל לפני יום טוב הסמוך לשבת את הבישולים כדי להיות, כדי שיהיה מותר להמשיך ביום טוב לבשל לקראת שבת. אז זה נקרא תבשיל. הגמרא ממשיכה, ואי עבדינו עובד כוכבים קסא דארסינא אסור. אם גוי הכין מאותם דגים מלוכים מאכל שנקרא קסא דארסינא, מכינים את זה בטיגון אותם דגים קטנים במוריאס, היינו שומן הדגים וקמח, אז אותו מאכל אסור, כי יש פה מאכל שבסך הכל אי אפשר לאכול אותו כמו שהוא חי, כמו שהוא פשיטה, פשיטה שבהכנת ארסינא על ידי גוי הוא יהיה אסור. אז למה אני צריך הגמרא ללמד דין שהוא כל פשוט? הגמרא עונה, מה הוא דתימה בלי הלימוד של הגמרא, בלי ההוראה הזאת, הייתי חושב אחרת. ארסינא עיקר, הייתי חושב שהחלק מהתבשיל שהם הדגים, ארסינא עיקר, רש"י כותב אותו מוריאס נאכל כמו שהוא חי, אז זה מה שהייתי חושב. כמה שמלן אומרת הגמרא, קמח עיקר, הקמח הוא העיקר בסופו של דבר של אותו תערובת מוצרים. אמר רב ברונה, אמר רב עובד כוכבים שהצית את האור באגם, כל החגבים שבאגם אסורים. רש"י, סליחה, הכותרת שאנחנו נותנים לקטע הזה זה בדיוק מה שקראנו עכשיו, הנושא בתשוליים, גוי שהצית אש באגם, כל החגבים שנתבשלו שם אסורים. רש"י כותב, כל החגבים שבאגם שנכרחו ונתבשלו מחמת האור. אז נחזור לגמרא. איך ידמי? צריכים יותר נתונים כדי להבין המשמעות של הדין הזה. והמשולשים שאתם רואים כעת בשורות הבאות הם שלושה שלבים כדי להבין איך ידמי נושא אנל. אז יש לנו פה גוי שהצית אש באגם, יש בתוך אותו אגם חגבים, הם אסורים. איך ידמי? אילמה דלא ידע היי טהור והי טמאי, איזו חגב כשר ואיזו לא, מה יעיר ילווי כוכבים, אפילו יסר נמי, מה זה משנה מי הדליק את האש שם? גם אם יהודי הדליק את האש, כל החגבים יהיו אסורים משום ספק, אלא משום בישולי עובדי כוכבים. כלומר, אנחנו יודעים שהחגבים האלו הם מן הקשרים, והעניין פה זה עניין של בישול נוכרי. הגמרא, ואז על זה אנחנו אומרים שהם אסורים משום בישול עקום. הגמרא אבל דוחה את ההסבר הזה, כי היי גבנה מי אסיר, האם זה בכלל אסור? ואמר רב חננם ורמי, אמר רבי בדעת, אמר רבי יוחנן, היי עובי כוכבים דחריך רשע, אחרי שבהמה נשחטה יש שערות, צריכים להוריד את השערות של אותו ראש אם רוצים לאכול את הבשר, אז מכריחים על ידי אש, שורפים את השערות, את ה צמר שעל הראש של אותו בהמה. אז בא גוי והוא בא להוריד את השערות שעל הראש, שרי למיכל מיני, מותר לאכול את הבשר, למרות שתוך כדי אותו שריפת שערות גם הבשר נצלה. ושוב פעם נקרא, שרי למיכל מיני, אפילו מרי שוני, אפילו מהאוזן של אותו ראש. על מה? מה רואים מכאן? לעבורי שיער כמכוון, הפעולה הזאת מצד הגוי לא היה עם כוונה לבשל את הראש, הפעולה הייתה להוריד שערות. אז מה, אז התוצאה מכך שאם הכוונה של הגוי הוא לא היה לשם בישול ו אבל תוך כדי זה כן התבשל, מותר. החינמי, מניין הגוי שהצית את האגם, לגלויי אגמה כמחמין, הוא רצה להוריד את כל העשבים הרעים שהיו צומחים בתוך אותו אגם, לכן הוא הדליק את האש כדי לשרוף אותם, אותם עשבים, רצה לגלות את הקרקע, המשטח אדמה שם, אבל תוך כדי החגבים ניצלו צליעה, זה אמור להיות בסדר מבחינת דין בישול נוכרי. אז אנחנו עוד לא מבינים מה המשמעות של הדין של רב שאירובי קרובים שהצית את אור באגם, כל החגבים אסורים. מה מדובר? הגמרא ממשיכה, שלב שלישי, לעולם דלא ידע אי טהור ואי טמא, ומעשה שהיה בו ואי כוכבים היה. האמת היא שרב לימד ההלכה שלא קשור ישירות לעניין בישול נוכרי. רב לימד שאם יש אגם שהציתו אותו ויש תערובת שם עם מינים טהורים עם מינים טמאים, כולם אסורים. והמעשה שהיה שעליו רב התייחס היה במקרה גוי שהצית את האגם. גופה, אמר רב יוחנן, אי עובי כוכבים דחריך רשע. אנחנו חוזרים למימרה שאמרנו מקודם בעניין הגוי ששרף את שרות ראש הבהמה, שרי למחה מיני, אפילו מראי שוני, מותר לאכול ממנו אפילו מהאוזן. רשי אגב כתב על זה, אפילו מראי שוני, שהאוזן רכה ונצלית בחריכתה, אפילו הכי שרי אוהים ואוהבי כוכבים לא לבשל נתכוון. יכול להיות ששר הבשר אחרי חריכת השערות עדיין לא אכיל, אבל האוזן מאחר שהוא חלק רך, הוא כן נאכל על ידי חריכת השערות, אין בעיה, הגוי לא התכוון לשם בישול. אמר רבינה, אילקה חי עובי כוכבים, דשדה סיכתה לאתונה. סיכתה זה חתיכת עץ, והוא שם את העץ בתוך תנור כדי לייבש את העץ. ומה עוד? וכבר בא, ובתוך אותו תנור, היה שם קבע בר ישראל קרה מעיקרה. לפני כן יהודי שם את הצמח הזה שנקראת קרה, מין ירק תלעד כזאת שצריך בישול, והיהודי שם את הקרה בתוך התנור לפני שהגוי שם את העץ שם והדליק את התנור כדי לייבש את העץ. שפיר דמי, הקרה הזה מותר באכילה. למה? כי הגוי לא התכוון לבישול, הוא התכוון לייבש את הסיכתה, את היתד של עץ. פשיטה, למה אני צריך את הדין הזה? הרי זה מובן מאליו. ורשי כותב פה, פשיטה היינו דרבי יוחנן. רבי יוחנן דיבר על חריכת הראש ואתר אכילת אוזן, רבינה אמר אותו דבר. אז מה אני צריך רבינה לשכפל את דינו של רבי יוחנן? הרי זה פשיטה. הגמרא עונה, מהו דתימה? היה מקום לחשוב שהפעולה שעשה הגוי כאן בדין של רבינה, ייבוש היתד, הסיכתה, החתיכת עץ, לבישולי מנה כמכוון, מנה זה כלי, הסיכתה, הגוי התכוון לבשל הפעולה הזאת של ייבוש העץ, הוא סוג של בישול. הייתי חושב שהוא התכוון לבשל את העץ. כמה שמלה, ואז יש לגוי הזה כוונות בישול, אמנם לא על הקרה, אבל זה שהוא הדליק את התנור ושם בפנים את העץ, זה נקרא בישול מצד הגוי. ולכן גם הכרה תהיה אסורה. כמה שמלן לשרורי מנה כמכוון. הרשי מוסיף פה בעוד בקיצור, אבל נקודה חשובה, הוא אומר כמה שמלן ואין בישול בכלים. הפעולה הוא ב-100% מיועד לחזק, לשורים, לחזק את הכלי, את השיחתה הזאת. ואין כאן בישול, בגלל אין בישול בכלים. כל מה שאנחנו אומרים, אגב, רק במאמר מוסגר, אני רוצה להוסיף על פי התוספות, זה בעניין בישול נוכרי. כדי שיהיה איסור בישול נוכרי, זה צריך להיות מין בישול גמור. לא כאילו דברים, עץ שרוצה לייבש ולחזק אותו. למה אני מוסיף את זה? כי בלכות שבת, לפי מה שתוספות מאיר, יש עניין, יש כאן איזו עניין של בישול, אבל בעניין בישול נוחי זה לא נקרא בישול לגבי הדין הזה של בישול נוחי, שזה דין דרבנן. הגמרא ממשיכה. אמר רב ידעם אמר שמואל, הניח ישראל בשר על גבי גחלים, הוא בא עובד כוכבים והפך בה מותר. אנחנו צריכים להבין על היחידה מי, על מה מדובר, צריכים עוד פרטים. לפני שנתקדם, רק נציין שזה הכותרת מבחינת הנושא, כתבנו בצד, ישראל הניח מאכל על האש, ובא הגוי והפך אותו. יש לנו גם שימוש בצורת בית, וכתבנו הבלטה לצורך הגמרא בעמוד ב'. הניח ישראל בשר גם בגחלים והפכו עקום, הניח עקום והפכו ישראל. אז כנראה אנחנו מדברים על השלב הראשון שהישראל הניח את הבשר גם בגחלים. בעמוד ב' שורה השנייה רואים שוב פעם צורת בית, שם אתם תוכלו לראות הניח עובד כוכבים והפך ישראל. שוב פעם, על מה מדובר? היחידה מי, אי למה, די לא הפך באבי בשין, שאם לא, אם הגוי לא בא והפך את זה, היה מתבשר בפעולה הראשונה שעשה ישראל. אז זה פשיטה שזה מותר. אני לא צריך שמואל ללמד שהבשר מותר אפילו אם הגוי הפך אותו, כי גם בלעדיו היה מתבשל. אל עליו, די לא הפך, לא אבי בשיל, אלא על מה מדובר? אם הגוי לא היה בא, זה לא היה מתבשל. אז על מה מותר? אם על זה מדובר, למה שיהיה מותר? בישולי של עובדי כוכבים. הנה, זה בישול גוי לכל דבר. בלעדיו הוא לא היה מתבשל, אז ודאי שזה בישול נחידה. אין פה מקום לפסוק מותר. לא. צריכה, די לא הפך אבי בשיל בתר תשעי. ואשתק הבשיל בחד השעתה. על מה מדובר? שאם הגוי לא בא, זה היה לוקח יותר זמן להתבשל. עכשיו שהגוי בא והפך אותו, זה התבשל יותר מהיר. מה עוד אתם הקרובי בשולה מלטאי? בלי שמואל הייתי חושב מהירות הבישול, או זה שקרובי בישול, זה אתה מקרב סוף הבישול, מקצר זמן הבישול, זה מילטה, כמובן, אז יש בזה חשיבות, ויש מקום לאסור כמה שמלן, שמואל מלמד שזה מותר. שואלת הגמרא, ואמר רב אסי, אמר רב יוחנן, כל שהוא כמאכל בן דרוסאי, אין בו משום בישולי עובדי כוכבים. אם יש מאכל שהגיע לשליש בישולו, קוראים לזה מאכל בן דרוסאי, בן דרוסאי היה גנב, לא היה לו זמן לעסוק, תמיד היה צריך להיות ניסר ורץ ובורח מכל מיני גורמים, אז היה מבשל דבריו רק שליש בישול וכבר אוכל אותו. אז זה נחשב כבר רמה מסוימת של בישול, וכל דבר כזה, כל נתח בשר או כל דבר אחר שהגיע לשליש בישולו, יש ראשונים שם חצי בישולו, אם הגוי ממשיך את הבישול עד הסוף, זה לא נקרא בישול עקום. אבל יש לדייק. אינו כמאכל בן דרוסאי, דבר שהיהודי רק התחיל בשולו, אבל לא הגיע לרמת מאחר בן דרוסאי שליש בשולו, והגוי ממשיך את הבישול מאותו נקודה, יש בו משום בישולי עובדי כוכבים. וזה מה שקרה פה, שהגוי בא והפך את זה לפני שהוא הגיע למחר בן דוסאי. שוב פעם, היהודי שם את הבשר על האש, והיה מתבשל, אבל ביותר זמן בא הגוי והפך אותו. באיזה שלב הוא הפך אותו? שלב די מוקדם הוא הפך אותו וקירב את בישולו. למה אתה אומר מותר? הרי אמרנו עכשיו שאם זה לא הגיע לשליש בישולו ונכנס הגוי לתמונה, זה כבר פוגע ופוגם מדין בישולי נוכרי. הגמרא עונה, הטעם כגון דאוטווי בסילטה ושק ליורי קרבים ואוטווי בתנועה. מה שאסור, כלומר כל שלא הגיע למחר בן דוסאי והגוי גומר את בישולו, זה אסור. המדובר על מחר שהיה מונח בסל, לא על האש. כן, הוא היה כבר בתחילת בישולו, אבל הם שמו את המחר הזה אחרי שלב ההתחלתי, שמו אותו בסל. בא הגוי, לקח מזון ש קצת התבשל, אבל לא שליש בשולו, ולקח את זה מהסל ושם אותו בתנור. זה מה שרבי יוחנן אמר, אסור. אבל זה לא המקרה שלנו. אצלנו, היהודי שם את זה כבר על האש. הגוי מצא את הבשר לא בתוך סל, הגוי מצא אותו כבר על האש. וזה שהגוי אמנם נכנס לתמונה לפני מחר בן דרוסאי, זה לא פוגע, ולכן מותר, כי שוב פעם בלב אחרי זה היה מתבשל. תניה נמי אחי, מניח ישראל בשר גבי גחנים, ובא עובד כוכבים מהפך בו עד שיבוא ישראל מבית הכנסת או מבית המדרש, ואינו חושש. כלומר הגוי התחיל את הפעולה של הבישול, שם אותו, את הבשר על הגחנים, ואז יצא היהודי לבית הכנסת. תוך כדי הגוי היפך בו, ותודות לפעולה שלו, כשהיהודי חזר מבית הכנסת ובית המדרש, היה מוכן לאכילה. אין שום בעיה במקרה כזה. עוד דין, שופטת אישה קדירה גבי קירה ובת עובד כוכבים, הגמרא ממשיכה לעמוד ב', הוא מגיסה, זה מעובבת את התבשיל. היהודיה היא שמה את הקדירה על האש, והגויה באה והרבבה את זה, עד שהיהודיה תחזור מבית המרחץ ומבית הכנסת, ואינה חוששת. עכשיו צורת הבית השני, כמו שאמרנו מקודם, התסריט ההפוכה. איבא אלוהו הניח עובי כוכבים, הוא הניח את המאכל על האש, את הנתח בשר, הוא הניח אותו על הגחלים, והפך ישראל, מהו? אמר רב נחמן בר יצחק, קל וחומר. גמרו ביד עובי כוכבים מותר, מה שאמרנו מקודם, גמרו ביד ישראל לא כל שכן, כאן הגמר, גמר הבישול הוא על ידי הישראל. סך הכל הגוי רק עשה את פעולה ההתחלתי, ובסוגיה הקודמת דייקנו שמדובר פה בשלב שנכנס ישראל היה אפילו לפני מחר בן דרוסאי, אז הוא עשה רוב הבישול עד גמרו, אז ודאי שזה יהיה מותר. שוב פעם, אם גמרו ביד עובד כוכבים בסוגיה הקודמת זה מותר, פה עוד יותר סיבה להתיר. איתמר נמי, אמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, ואמר מילה אמר רב אחר בר חנה אמר רבי יוחנן, בין שניח עובי כוכבים והפך ישראל, בין שניח ישראל והפך עובי כוכבים, מותר. ואינו אסור עד שתהיה תחילתו וגמרו ביד עובי כוכבים. אמר אבינה, הלכתה הריפתה, לחם. דשגר עובי כוכבים, העובי כוכבים הסיק את התנור, ואפה ישראל, וישראל הוא הכניס את הלחם לתוך התנור, אינמי שגר ישראל ואפה עובי כוכבים, אינמי שגר עובי כוכבים ואפה עובי כוכבים, ואתה ישראל וחטא בה חיטויי, ובאמצע הישראל בא וחטא את הגיחלים, הפך את הגיחלים, שפיר תמי, זה בסדר, זה מותר. לפני שנתקדם שוב פעם לפני אלה השוליים, יש לנו נושא סלש מבנה, המעוינים שגם מבליטים מספרים אחד ושניים, מספרים רומאיים, שני ראשונות בניין גוי, אחד המולח דגים, שתיים הצולה דגים, הצולה ביצים, סליחה, ביצים בקליפתן. הגמרא, דג מליח, כלומר הגוי הוא מלח, הוא מלח את הדג, ועל ידי זה הוא נהיה אכיל בלי בישול, אז מה הדין? חזקיה שרי, רבי יוחנן עשר. רבי יוחנן, אנחנו יודעים שיש מושג בקשות, מליח הרי הוא כרותח, כלומר המליחה זה כמו הבישול. ביצה צלויה, בר כפרה שרי, רבי יוחנן עשר. כי עתה רב דימי אמר, אחד דג מליח ואחד ביצה צלויה. כאן הלשנה שנייה אותם נתונים, דג וביצה, רק פה נשים לב על חלוקת השמות. אז לפי הגרסה של רב דימי מתייחסים ביחד לדג וביצה. חזקיה הוא בר כפרה שרו, בלשנה הראשונה חזקיה הוא התייחס רק לדג, ובר כפרה התייחס רק לביצה צלויה. שניהם, חזקיה ובקרה, היו המתירים ליל. כאן שני המתירים מתייחסים לשני הדברים האלו ביחד. ורב יוחנן עשר, בלשנה הראשונה רב יוחנן הופיע בשני הדוגמאות כזה שאוסר, וגם פה רבי יוחנן הוא המחמיר. רב חייא פרווה איקלה, זה שם שמזכיר פרווה, אבל זה שם מקום. רב חייא פרווה איקלה לבי ריש גילותה, אמרו לי, שאלו אותו, ביצה צלויה מי, אם גוי צלה ביצה בקליפתה מה הדין? אמר להו, אז הוא רב חיינה, חזקיה בר כפרה שרו, רבי יוחנן עשר, ואין דבריו של אחד, כלומר רבי יוחנן מחמיר במקום שניים, לכן יש להתיר. אמר להו רב זביד, רב זביד הוא נכנס לדיון, וכל זה היה בבי ריש גילותה, והוא חלק על רבי יחיא, הוא אומר לא תציתו, אל תקשיבו למה שרב חיה פסק, הוא פסק לכולה. הכי אמר הבאי, הלכתה כבתי דרבי יוחנן, שיש להחמיר. הם לא קויו שווי רצון, שם אותם בריש גילותה, השקיעו נגותה דחלה ונח נפשי. נגותה בצד, יש הסבר למילה הזאת, כוס, כוס של חומץ, ואולי חומץ רעלי או בריכוז גבוה, בכל אופן זה הועיל להמית את רב צביד. אז הם התעצבנו ברמות על ההחמרה, והביא אותם להרוג את רב צביד. יש מפרשים מוצאים את זה קשה, מוצאים קושי להבין את הסיפור כמו שהסברנו עכשיו באופן מילולי, אז יש כאן מקום לעיין יותר, אבל בינתיים אנחנו הבאנו את הפירוש הפשוט. תנו רבנן, אנחנו כאן מתייחסים לחלקים שונים של הצמח צלף. בצמח הזה יש חלקים שונים שהם אכילים. תנו בן הקפריסין, הקפריסין זה הקליפה או שומר הפרי, והקפלוטות. רשי על קפלוטות, רשי פה כותב קרתי, אז הקפריסין זה שומר לפרי של הפרי הצלף, של עץ של אותו צמח הצלף, והדרך לאכול אותם ללא בישול חי. יש כאלו שגם מבשלים אותם. עכשיו אם גוי בישל אותם זה היה הנושא כאן. כפלוטות קלתי גם סוג של צמח של ירק שנאכל חי. מה עוד יש פה? והמטליה. המטליה רשי אומר לקמן מפרש, והחמין, חמין, מים חמים, והכליות שלהן של גויים קלו תבואה חיטה מותרים, אין בו משום, הכוונה שאין בו משום בישול נוכרי. ביצה צלויה אסורה, ראינו את זה מקודם, זה משקף את שיטת רבי יוחנן שראינו מקודם. שמן, רבי יהודה הנשיא ובית דינו נמנו עליו ואי תראו, גם זה הסוגיה הזאת דנינו בו בזמן האחרון. תניה, אי המטליה, אי פשליה, אי שיעתה. מה היא שיעתה? יש לנו פה קטע בסוגריים. בינתיים שאלנו שאלה מה היא שיעתה, ובכוכבית רואים את ההסבר שלנו בסוגריים. התשובה לשאלה מה היא שיעתה מתחיל אחרי הסוגריים. בתוך הסוגריים הגמרא מביאה שני לשונות שלא חולקים, מלפני כמה זמן היה המקרה. אז השאלה נשאלה שוב פעם, מה זה שיעתה? תשובה יבוא אחרי הסוגריים, אבל בינתיים בתוך הסוגריים יש דיון מתי מתי המקרה קרה, איזו מקרה אנחנו נראה בהמשך. אז נקרא עכשיו את הקטע שבסוגריים. אמר רבא בבא חנא רבי יוחנן, ה-40 שנים, כבר עברו 40 שנה, דנפיק היי עובדה ממצרים, שהמעשה הבא התרחש במצרים. ורבא בבא חנא דידי, כאן הוא לא מצטט את רבי יוחנן, הוא אומר מעצמו, אמר השיטין שנין דנפיק, כבר עברו 60 שנה, דנפיק היי עובדה ממצרים. ולא פליגי, אין כאן מחלוקת מר בשני ומר בשני. רבי יוחנן הרי הוא דור קודם לרבא בבא חנא, אז הוא יותר כשרבי יוחנן אמר זה היה פחות זמן, אבל עם הזמן, התקדמות הזמן, שרבא בבא חנא אמר את זה מעצמו, כבר עברו עוד 20 שנה. זה הכוונה מר בשני ומר בשני, כל אחד בשנה שלו. היכי עבדו, מה עשו? אנחנו שוב פעם, אנחנו באים לפרש מה זה שיעתה, מה עשו? מיתו ביזרה דקרפסה, הביאו זרע של אותו ירק קרפסה, וביזרה דקיתנה, וזרעים של פשטן, וביזרה דשבלותה, שבלותה הוא נקרא טילטן, ביזרה הזרעונים של טילטן, ותרו להו ושאו אותם במים בהדי הדדי בקשורי, ושאו אותם ביחד במים פושרים, ושבקו לי עד דמקבל, ואישו אותם עד שהתחילו לצמוח, ומייתי חצבי חדתי, והביאו גיגיות חדשות, ומלו להו מיה ומילו אותם מים, ותרו בהו גרגישתה, והישרו בו רגבי אדמה, ומדבקין בי את הזרעונים שהזכרנו מקודם, שמו אותם באדמה שבתוך אותם גיגיות, ואיילין לבי בני. ובינתיים בן אדם היה נכנס לבית המרחץ, אדנפקו מלב לוי. ובזמן הזה, בזמן הקצר הזה, שמבין הזמן שנכנסו עד הזמן שיצאו, אותם צמחים התחילו לצמוח לב לוי. ואכלי מניו, ואז אכלו מהם, וקיירי מבינתה דרישיו עד תופרה דקריו, וזה קירר אותם, הרי הם יצאו עכשיו מבית המרחץ, מקום של עדים, של חום, ואז זה קירר אותם משיער ראשם עד ציפוני רגליהם. והברייתא דליאל שהזכיר אמתליה ושם כתוב מותרין, מלמד אותנו שאם גוי בא ואישרה אותם בחמין, במים חמים, זה יהיה מותר. ברשי בערך פחות מחצי העמוד ברשי, מבינתא דרישיו שיער ראשן, שהרגישו קרירות משם עד לתחתית גופם, וכמה שמלן ברייתא דאי נמי תאו להו בחמימי, אם הגויה משרה את אותם זרעונים בחמים, במים חמים, מותר, אין בו משום בישולי נחוי. הגמרא ממשיכה בהתייחסות לאותו סיפור. אמר רב אשי, אמר לי רבי חנינה, מילין, הסיפור הזה הוא שקרי, ואמרי לה במילין, הגיוסה השנייה, שמה שנעשתה שם זה היה על ידי כשפים. מה, כל כך מהר, ממצב שלהם רק צמחו עד שלבלבו, ובתוך זמן קצר כזה של כניסה ויציאה מבית המרחץ, פשוט לא נראה באופן טבעי. תנו רבנן, לפני שנתקדם בצד יש לנו נושא, וכתבנו שימוש בסיר, זה נקרא יורה של גוי, וחשש מפני בליעות אסורות. הגמרא, הקוספן של עובדי כוכבים, מה זה קוספן? רש"י אומר, פסולת של תמרים שעשו מהם שיכר וחוטין אותן, חליטה על אותם פסולת. פסולת של תמרים. אז הקוספן של עובדי כוכבים שהוחמו חמין, שהגוי בישל אותם, ביורה גדולה אסור, ביורה קטנה מותר. ואם הוא הגוי הכין את זה בסיר גדול, אנחנו עוד מעט נראה יותר מדויק, בפתח גדול, הסיר, סיר גדול, פתח גדול, יש לחשוש משום בליעות אסורות שקדמו להם. ואז שהוא מבשל את הקוספן, זה פולט מדופני הכלי כל מיני מחלות אסורות, טעמים אסורים שהיו בלויים בדפנות. אם מדובר ביורה קטנה, אז אין החשש הזה. הגמרא כאן תסביר ותפרש. ואיזו היא יורה קטנה? אמר רבי ינאי, פירוש הראשון, כל שאין ציפור דרור יכול להיכנס בתוכה. זה עם פתח צר כזה שציפור דרור, אוף קטן, לא היה יכול להיכנס בו, ולכן לא התבשר בתוך הסיר הזה דבר תמי, דבר טרף או אסור. אז בסיר כזה אין ממה לחשוש מבליעות אסורות. שואל את הגמרא, למה? בגלל שציפור דרור לא יכולה להיכנס, ודילמה אדמויה אדמויה ואילואה, אולי לקחו בשר אסור וחתכו אותו לחתיכות קטנות, ובכל זאת הכניסו אותם לסיר. אז זה לא אומר לנו שרק בגלל שציפור דרור לא יכול להיכנס שהסיר הוא כשר, אלא מה נקרא יורה קטנה? כל שאין ראש ציפור דרור יכול להיכנס בתוכה. ועל זה רש"י כותב, אלא כל שאין ראש ציפור וכו', ואין לך חתיכת איסור קטנה מזו. אם אדם כבר חותך את הבשר לחתיכות קטנות, הוא לא תוכן אותם דק דק כמו להיות כמו קמח. חתיכות קטנות, זה מה שהוא מוכן, זה מה שיש התכנות, אבל קטנות, חתיכות קטנות מראש ציפור דרור, זה כבר הוא לא יעשה. אז לכן אם הפתח של היורה היא כזה צר שראש ציפור דרור לא יכול להיכנס, אז בטוח שהגוי לא הכין באותו סיר מאכלות אסורות, בשר טרף וכדומה. שואלת הגמרא, והתנא, יש ברייתא שאומרת אחת יורה גדולה ואחת יורה קטנה מותר. גם כתוב יורה גדולה מותר, אז זה שונה ממה ש מובא בברייתא הקודמת לא קשיא. כמה דאמר הברייתא הקודמת שאמר ביורה גדולה אסור, אז זה לפי השיטה נותן טעם לפגם אסור. סך הכל הבליעות בתוך דופני סירים כבוא יום, יש בבליעות האלו שהם נפלטו טעם לוואי, זה נקרא טעם לפגם. כשזה מתערב עם האוכל שאני מכין, האם אני צריך לחשוש מפני זה? אז הברייתא שאסרה בדיוק שנותן טעם לפגם, בכל זאת אסור. הברייתא השנייה שלא מבחינה, לא מחלקת בין גודל הסירים, והכל מותר, זה בגלל נותן טעם לפגם, מותר. שגם אם בעלה הסיר טעמים אסורים, כעבור יום, וזה הדבר הרגיל, אדם לא מבשל כל כך הרבה באותו יום כמה תבשילים, אז באותו, למוחרת הפליטה כבר יהיה טעם לפגם, וזה מתערב בתבשיל שאני מכין עכשיו, אין ממה לחשוש. ולכן הכוספן שגוי מכין למוחרת בשוליו הרגילים, לפי הדעה הזאת שנותן טעם לפגם מותר, הכוספן יהיה מותר גם אם הוא חן ביורה גדולה. אמר רב ששת, היי משחה שליגה דאומי, שמן שבושל על ידי גוי, אסור. אמר רב ספרה, הוא חולק ומקיד, למי נחושלה? למה תסור שמן שבושל על ידי גוי? אם משום עירובי, אם יש חשש שהוא ירבב בתוך השמן יין, הוא לא היה עושה את זה, מסרסי, זה המסריח. אם משום בישול לילדי כוכבים, בגלל שהוא בישל את השמן, יש לאסור בגלל הבישול הנוכרי, לא, נאכל הוא כמו שהוא חי, כמו שאמרנו מקודם, דבר שנאכל כמו שהוא חי, ואם גוי בישל אותו, זה לא הופך להיות אסור משום בישול נוכרי. אם משום גאולי עובדי כוכבים, אם יש לך לחשוש מפני בליעות בסיר של הגוי, גם זה אינו חשש, נותן טעם לפגם הוא, הוא מותר. באו מיני מרבסי, הני אהיני שליקי דאומי מי, תמרים שבושלו על ידי גוי, מה דינם? חויה לא תיבאי לך דוודאי שאו, תמרים מתוקים, אין מה לחשוש, ודאי מותר, הרי הם נאכלים כמו שהוא חי. מרירי, תמרים שחי הם מרורים, ורק דרך הבישול הם ממתקים אותם, לא תיבאי לך, ודאי אסור. אסירי, זה ודאי אסור, הרי הוא ההפך, הוא אינו נאכל כמו שהוא חי. אז מה השאלה? כי תיבאי לך, השאלה היא מצאי מי, משהו בינוני. אמר להו, מי תיבאי לך? דרבי אסר, רבי הוא אסר אותם, ומי הרבי פה? ומנו, מי זה? לוי, לוי היה אוסר את זה. רש"י מוסיף פה, כשאנחנו מדברים על מצאי, בינוני, מה הכוונה? הם נאכלים חי, אבל על ידי הדחק. אחרי שמבשלים אותם, אז הם טעימים. בכל אופן, המסקנה פה שכאילו דברים, אם גוי בישל אותם, הם אסורים משום בישול נוכרי. שתיתה, מה זה? רש"י כותב, שתיתה תבשיל עשוי מקמח של כליות שיבשן בתנור, ויש שעושים אותן מקמח עדשים, ולפי שהן מתוקים יותר מדי נותן שם חומץ. עכשיו, מה הדין של שתיתה שאתה רוכש מגוי? רב שרי, אבוד שמו ולוי, אסרי. עכשיו, יש כאן סוגים שונים, כמו שרשי כבר אמר. בחיתי וסרי, אם מכינים את המאכל הזה, השתיתה בחיתים וסורים, אין הדרך לתת לתוכם חומץ. אז כולי אמה לא פליגי ושרי. אין בעיה בשתיתה שתרכוש מגויים, זה שתיתה מבסיס חיתים וסורים. בתלפחי דחלה, תלפחי זה עדשים, השתיתה שמכינים עם עדשים, בזה ודאי מוסיפים חומץ, כולם הלא פליגי דאסיר, היא פליגי, היה לנו כאן מחלוקת בין רב ועבור דשמו ולוי, בתלפחי דמאיה. מוסבר גזלינן עטוה, ומוסבר לא גזלינן. ואיקה דאמרי, עכשיו יש באותו נושא, אבל לשנה שנייה שהיא לחומרה. בתלפחי דמאיה, כולמה לא פליגי דאסיר. ולפי הלשנה הזאת, אז אסור, כולם מסכימים ש, שגוזרים, כי מתבלבלים בינם לבין תלפחי דחלה. חלה זה חומץ. כי פליגי, מתי קיים מחלוקת רב ועבור לשמו וליבי? בחיתי וסרי. מה הסבר? גזרינן על תואה, ומה הסבר? לא גזרינן. אמר רב, תרי מיני שתיתה שדר, הוא שלח ברזילי הגלעדי לדוד. תכתיב, משכב וספות וכלי יוצר, חיתים וסורים וקמח וקלי, ופו ועדשים וקלי. הדגשנו קלי, מכאן זה ההתייחסות לשתיתה, הסברנו מקודם ברשי, שזה תפשיל שעשוי מקמח, שעשוי מקליות, מדברים שקלו אותם. ממשיכים בגמרא, ואשתה הוא דקמפקי צני צני לשוקי דנה הרדעה, ועכשיו מוציאים לשוק של נהר דעה סלים סלים מלאים השתיתה ונת דחש לה דעבור דשמוע ולוי, ולא חוששים לחומרה של עבור דלוי, עבור דשמוע ולוי, כמו שהזכרנו אותם מקודם. ממשיכים עם ציטוט של מהמשנה, הדברים שהם מותרים בענה אבל אסורים באכילה, וכבשים שדרכן לתת בתוכן יין. לפני שנתקדם בצד יש לנו נושא, וכתבנו הבדלים בין כבשים ומוריאס של גויים, אף על פי שניהם דרכן לתת בתוכן יין. במשנה הוזכר כבשים, אנחנו קוראים לזה כבושים היום, כבשים שדרכן לתת בתוכן יין. אמר חזקיה, לא שנו אלא שדרכן. מה ששנינו במשנה שהם עשויים רק באכילה ומותרים בהנאה, מדובר בכבשים ש שבדרך כלל הדרך הוא לתת בתוכן יין. אבל ממשיך הגמרא, בידוע עשו אפילו בנה, אם יש לך כבושים ירקות שהוסיפו לאותו מתכון יין, ואתה יודע מזה, הם עשו אפילו בהנאה. שורת הגמרא, מה ישנה ממוריאס דשאו רבנן בהנאה? רשי, ומה ישנה ממורס דרובה דאמה שדו בי, כאן אנחנו יוצרים להדגיש הביטוי רובה, דרובה דאמה שדו בי חמרה, שמים בתוכו חומץ, והווי בידוע, זה כמו ידוע שהוסיפו למוריאס היין, ובכל זאת אנחנו מתירים מוריאס של גויים בהנאה. הגמרא עונה, יש הבדל בין הכבשים למוריאס. הטעם במוריאס, התפקיד של היין לעבורי זועמה, זה לסלק את, את הלכלוך, את הזועמה שבתוך הדגים, ואתה מוסיף את היין, התפקיד שוב פעם שאין, זה להבריח או לנטריל את הזועמה. ורשי ככה מתבטא, אומר, והבי כמאן דאזי לאיבוד, מבחינת היין ומי שאוכל את זה אחר כך, זה כאילו היין הלך לאיבוד, כי כל התפקיד שלהם זה היה לנטרל את הזועמה. אחר, בכבשים, למתוקי טעמה, זה היין בא להוסיף טעם טוב לכבשים. וביוחנן אמר, אפילו בידוע נמי מותר, מותר בהנאה. ומה ישנה ממויס לרבי מאיר דאסיר בהנאה? רבי יוחנן רוצה לומר שכבשים שידוע שהוסיפו לתוכם יין הם מותרים בהנאה. כמובן אנחנו מדברים על יין של הגויים שהוסיפו לכבשים. רבי יוחנן אומר אפילו שאתה יודע שהוסיפו היין לכבשים, לכבושים האלו, זה מותר. מה ישנה, מה זה שונה ממויס לפי רבי מאיר, מויס שהוסיפו לו יין, שרבי מאיר מרחיק לכת, הוא מחמיר, הוא עוצר בהנאה. הגמרא ממשיכה לדף למד תת עמוד א', אדם ידיע מה משהו, אחה לא ידיע מה משן. רש"י מסביר, שורה ראשונה, הטעם ידיע ממשו. בעניין המויס שרבי מאיר אוסר בהנאה, זה אסור, כמה? שרי מטבילין בו והרוטב נאכל, והיין נאכל עמו. הכה לא ידיע ממשן, שאין אוכלין הרוטב, אלא הירק, ולא הכניסו הירק לתוכו, אלא להתקיים. הנוזלים שבו אנחנו עושים את הכבושים, נכון יש תוספת יין, אבל כל המטרה זה היה לשמור על הירקות ששמת בכבושים, לא לאכול אותם נוזלים, לכן זה פחות חמור. ולכן כבושים שהכינו גוי, ולמרות שאתה יודע שהוא הוסיף מים, אז הוסיף יין, עדיין מותר בהנאה, כמובן לא באכילה, אבל מותר בהנאה. עד כאן שיעורנו להיום.